תקשורת זה. עורך ומגיש, דוקטור נועם פיינולץ.
אתם על תקשורת זה, הפודקאסט של המחלקה לתקשורת כאן במכללת ספיר. בכל פרק פוגשים מרצה, מרצה כאן במחלקה, וצוללים לתוך שולחן העבודה שלהם, והיום פילוסוף של המדע, חוקר תקשורת ורטוריקה. שלום דוקטור נמרוד ברעם.
שלום, שלום.
אז חשבנו ככה על מה לדבר, כי רטוריקה והשפעה ושכנוע, זה מפתה לדבר על טראמפ ועל אובמה ועל ביבי, אבל אתה אמרת בוא נדבר דווקא על ביולוגיה.
כן, בוא נתחיל מההתחלה.
באיזה מובן ביולוגיה קשורה לרטוריקה? זה לא עניין של מילים וזהו?
לא, זהו, שרטוריקה במובן העתיק הייתה כמובן עניין של שכנוע בנאום מול אספת עם או בבית משפט, אבל היום כשאנחנו חושבים על רטוריקה אנחנו חושבים במובן הרבה יותר רחב. קודם כל מעט מאוד אנשים נואמים אל מול אספת עם. אפילו אם אתה נואם בטלוויזיה זה מדיה אחרת לגמרי. בדרך כלל אתה, כשאתה מתווכח בטלוויזיה למשל, זה זמן קצר מאוד, זה מול אדם ספציפי, בדרך כלל השאלות שהוא שואל צפויות מראש, זה כבר משחק אחר לגמרי מאשר לדבר מול אספה, לשכנע אותה להצביע בעד או נגד וכו'. שנית, אנחנו יודעים היום שהאדם עשוי ממדים רבים מאוד, אפילו יותר מאלה שמנה אריסטו, כשהוא דיבר על רגש ועל לוגוס ועל אתוס. פה, מה שאנחנו ננסה לעשות ברבע שעה הקרובה, זה פשוט לשאול מה אנחנו יכולים ללמוד מהביולוג על האופן שבו אנחנו מפעילים אחד את השני, בעצם לוחצים על כפתורים ביולוגיים שאפילו אנחנו לא יודעים שקיימים אצלנו אחד על השני.
אוקיי, אז בוא נתחיל במה, נלך דווקא לאינסטינקטים שלי של מישהו שלא מבין דבר בתחום. אני חושב קודם כל על גובה. כן. האם זה נכון שאנשים גבוהים יותר, משכנעים יותר? אנשים, הרי כל הנשיאים בארצות הברית תמיד נבחר הכי גבוה.
בוא, אנשים גבוהים יותר מרוויחים יותר, וזה עובדה סטטיסטית מעניינת. ואם אנחנו רוצים ללכת למקום שממנו מתחילות עובדות כאלה, אנחנו צריכים ללכת בערך 50 שנה, בעצם 80 שנה אחורה. לפני 50 שנה קיבלו פרס נובל שלושה אנשים, שניים מהם קונרד לורנס וניקו טינברגן, קיבלו את הפרס נובל בין היתר על גילוי של מנגנון שנקרא גירוי סופר נורמלי. מה זה גירוי סופר נורמלי ואיך הוא נתגלה?
זה נשמע מגניב.
כן,
כבר.
קודם כל כן, זה נשמע, זה שם טוב. אותו טינברגן חקר שכפים, והוא והאסיסטנטים שלו הסתובבו סביב השכפים. השכפים האלה הם שכפים שלאמא יש מקור אדום, וכשהמקור האדום מתקרב לגוזלים, הם כולם עושים מה שנקרא גייפינג. הם כולם עולים ופותחים את המקור ורוצים לאכול. ואחד האסיסטנטים של אותו טינברגן, במקרה היה לו עט אדום שהוא נופף מול הגוזלים, והעט היה יותר אדום מהמקור של האמא. והגוזלים עזבו את האימא והתחילו לנקר את האדום של אותו אסיסטנט, וכך גדול. נתגלה הגירוי הסופר נורמלי. מה קרה פה? יש מנגנונים שאנחנו נולדים איתם. המנגנונים האלה הם מכוונים אבולוציונית לטווח מסוים של גירוי. וכשאנחנו חורגים מהגירוי הזה, באופן ניכר אנחנו מקבלים תגובה חריגה באופן ניכר. למשל, שהעת האדום פועל יותר טוב על הגוזלים מאשר המקור האדום של האימא.
אני רגע עושה פה השלכה שהיא באמת הפשטה איומה. אבל זה אומר נניח שאם אני מאזין לך עכשיו ואני יועץ תקשורת של איזושהי פוליטיקאית נניח, זה ישפיע על צבע השפתון? זאת אומרת, זה מגיע למקומות האלה?
זה מגיע לצבע השפתון, וזה מגיע בעצם לכל מצגי האופנה. אנחנו יכולים לעבור עכשיו אחד-אחד מהגילים, דרך צמידים, דרך נזם באף, דרך ספטונים, דרך חזיות מרופדות וניתוחי חזה, ועד כל מצגי האופנה אנחנו תכף נעבור עליהם.
ולכולם יש קשר למידת ההשפעה של האדם עליי, למידת השכנוע של האדם? יש הבדל להשפעה לשכנוע.
כולם ניסיון למצגים סופר נורמליים במטרה להוציא ממך אפקט שאם היית מתנהל בצורה טבעית היית מקבל אותו רק ברמות נמוכות יותר.
אוקיי.
אותו טינברגן מיד אמר אוקיי, אם הגוזלים עובדים ככה בוא נעשה עוד כמה ניסיונות. הוא למשל בנה ביצה, הוא ידע האימהות נוטות לדגור על ביצים, ככל שהביצה גדולה יותר ומנוקדת יותר, ככה היא יותר דוגרת עליה. כי יש סיכוי שיצא ממנה גוזל יותר חזק, יותר בריא, יותר יפה וכו' וכו'.
מעניין.
הוא בנה ביצה בגודל של כדורגל.
מלאת נקודות.
כן. שהאימא השכפית אפילו לא יכלה לשבת עליה. והאימא השכפית עזבה את הביצים שהיא הייתה אמורה לדגור עליהם על פי הטבע, והלכה ודגרה על ביצה שהיא לא הצליחה לשבת עליה. וכל מה שאתה רואה זה היא מנסה לשבת עליה ולא מצליחה, מנסה לשבת עליה ולא מצליחה. ואם זה נראה לך מגוחך, אתה צריך לדעת שבני אדם עושים את זה כל היום, כל יום.
באיזה אופן?
כך למשל עגיל. מה שעגיל עושה, זה הוא לוקח את התנוך, שהוא מקום פגיע מאוד, והופך אותו לעוד יותר פגיע. כי כמו שאנחנו יודעים, מדיני עבדות עתיקים, אם אתה לוקח תנוך של אוזן, אם אתה רוצה אותו, האוזן נכון. יותר רגישה. בעצם מה שהאישה עושה כשהיא שמה עגיל באוזן, מנקודת מבט ביולוגית, זה מצג קניעות. היא אומרת לאדם שנמצא מולה, אתה יכול לשלוט בי בצורה יותר יעילה. ויכול מאוד להיות שרוב האנשים ששמים עגיל באוזן, גברים ונשים, לא מודעים לזה, אבל מנקודת מבט ביולוגית, יש לנו מערכת שקולטת את זה ומפרשת את זה כך. ואני מראה את זה לסטודנטים בשיעור. אנחנו פשוט רואים תמונה אחרי תמונה, אותה אישה, אם הוא בלי עגילים, אם הוא בלי צמידים, אם הוא בלי שרשרת. מה זה שרשרת? שרשרת בעצם אומרת, אני יכול לתפוס בזה ולמשוך.
אוקיי.
זה עדיין
אני מדמיין מאזינים שמאזינים לך עכשיו וקצת מתעצבנים, אבל בסדר.
זה
שלב. זו זכותם הטבעית.
לא, זה גם שלב שאני עובר כל שנה עם הסטודנטים, עד שהם נוכחים שאני צודק, אבל גם חשוב להגיד
אבל השאלה היא האם כל ההנחות הביולוגיות האלה שלך הן לא יושבות גם על תפיסה ויזואלית פטריארכלית שמניחה שאין צורך בהתקשטות והתגנדרות היתר הזו. זאת אומרת, יש פה דברים ששזורים אחד בשני.
מה שיש זה רמות אחרות של תקשורת. למשל, שרשרת היום יכולה להיות עדינה מאוד ומזהב. אז היא כבר לא ממש אובייקט שליטה. היא מרמזת על קניעות, אבל בעצם היא מרמזת על עוד דברים.
יוקרה ויכולת כלכלית.
כן. אם אנחנו רוצים ללמוד רטוריקה כמו שצריך, אנחנו כמובן נצטרך ללמוד את כל הרמות האלה בקשר אחת עם השנייה. אבל אם אנחנו מדברים כרגע על הרמה הביולוגית, נחזור למשל לאנשים הגבוהים שאיתם התחלת, אתה מגלה שבכל תרבות, ככל שהאדם יותר גבוה, ככה הוא נחשב יותר סמכותי. ומיד אתה מבין, למשל, עובדות שאולי לא חשבת עליהן אף פעם, כמו למה בכל מקום הרים הם קדושים, וזה עוד פעם כי הם יותר גבוהים מכל דבר אחר בסביבה. למה קתדרלה בימי הביניים היא על פי חוק הבניין שמותר לו להיות הכי גבוה? זאת אומרת, אסור לבניין להיות גבוה יותר מהקתדרלה בימי הביניים באירופה. או ב... כן. ולמה בכל מקום שאתה מחפש סמכות, למשל בצבא, אתה מגביה לחיילים את הגובה הרגיל שלהם עם עקבים מוגבעים, כן, נעלי צבא הם בדרך כלל יותר גבוהות, מגביעים את הכתפיים, ואם אתה מחפש סמכות, אתה מגביה את הכתפיים בעוד דרכים.
אבל אתה יודע, אני בכובע אחר שלי עושה כל מיני הרצאות על העברת מסרים ופרזנטציה בכל מיני ארגונים. ואני תמיד אומר למנהלים, מנכליות, מנכלים, אם יש לכם קהל ויש במה שהיא לא מאוד גבוהה ופודיום, אז אחד, אף פעם אל תעמדו מאחורי הפודיום. שתיים, אם אתם יכולים, אף פעם אל תעמדו על הבמה. תעמדו קרוב. אני כאילו אומר להם, תהיו נמוכים יותר, תהיו קרובים יותר.
זה מרגיע מאוד, זה בסדר.
אני לא יודע אם זה מרגיע, זה אבל זה מקרב, ובעיניי, נכון. אני לא בטוח שזה פוגע בערך אבל הסמכותיות.
לא,
יש שם איזה משהו שדווקא משדר ביטחון, אני קרוב, אני לא מוגן, אני לא מתחבא על במה.
נכון, אתה מרשה אינטימיות, אבל זה רק אם מלכתחילה אתה במעמד סמכותי.
אבל אתה אומר, אם אני חדש בארגון, ועוד לא בניתי את הסמכות שלי, אולי כדאי שההרצאה הראשונה תהיה על במה, על ארגז קטן של יאיר לפיד.
אני אומר קודם כל, אני לא מלמד רטוריקה בשביל שתשתמשו בזה על מנת להשיג את האפקט. אני אומר, אני מלמד רטוריקה כהגנה עצמית. דע לך שכשמישהו מדבר עם קול מאוד עמוק, אולי אפילו מסונטז עמוק, כמו בסרטים, הוא מבקש סמכות. אם הוא עומד על מקום גבוה ומדבר אליך למטה, דע לך, הוא מבקש סמכות, ודע לך שיש מנגנונים בגוף שלך, שאפילו אם אתה צוחק עליהם, הם עובדים שם. זה הרי הכוח של אנשים כמו ראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו.
כל הבריטון העמוק.
שעובד על כל הבריטון, שנראה מגוחך כשאתה אומר כמה הוא מתאמץ להשיג את זה. מצד שני, זה עובד.
זה עובד אפילו אם אני מודע לזה. זאת אומרת, אפילו אם התרגיל חשוף בעיניי,
זה עובד פחות אם אתה מודע לזה.
זה ירשים יותר מהקול של בוז'י הרצוג.
אבל יש, כן, יש רמה שבה זה יעבוד עליך, ויש רמה שבה אתה צריך להיות ער לכך שזה עובד עליך.
אגב, גם אצל נשים, קול נמוך יותר יעבוד, או שדווקא שם הסופרן פתאום מרשים ממקום אחר?
זו שאלה מעניינת, סלייארי, המלחין,
הבינוני, לפי הסרט.
התמודד עם שאלה מאוד מורכבת מנקודת מבט של הגירוי הסופר נורמלי. הוא רצה לכתוב אופרה ולתת את הכל לאלוהים. אבל אלוהים הוא למעלה, עוד פעם, למה הוא למעלה? הרי הוא צריך להיות בכל מקום, הוא צריך להיות בך, בי, למטה, למעלה, אבל בגלל שהוא...
זאת אומרת, אידיאלית מצו סופרן.
הוא לא רצה לתת את הכל האלוהי לסופרן, מפני שהסופרן הוא קול גבוה ולכן לא סמכותי. הוא רצה לתת את הכל כמובן לגבר, כי הוא היה שוביניסט כמו כל האנשים, כל הגברים בני תקופתו, וגם חלק גדול מהאנשים כנראה. ולכן הוא בסופו של דבר נתן את כל האלוהים לאלט, שזה הכל הכי גבוה שהגבר יכול לשיר. היום יש לנו פתרונות הרבה יותר אפקטיביים, כמו אתה רואה את זה למשל בסרט 300, כשיורד מבמה מאוד גדולה המלך הפרסי ומדבר בקול עמוק מסונטז, או כמעט בכל מקום, אפילו בחבובות, כשהיה אלוהים מדבר, אם אתה זוכר, הקול שלו היה מגיע מהתקרה, כלומר מהגובה, אבל הוא היה הכי נמוך שאפשר.
מעניין. אז דיברנו על גובה, גם גובה פיזי, גם גובה של קול, דיברנו על העגילים, על אודם.
כן, אתה רואה למשל פרסומות משודרות בווליום יותר גבוה, זה גם גירוי סופר נורמלי, כי ככל שהקול יותר גבוה, מנקודת מבט ביולוגית, אתה צריך להיות יותר ער למה שקורה שם. יש גירויים סופר נורמליים של תנועה, טלוויזיה היא לא דבר שאתה יכול להתעלם ממנו. יש לנו מנגנון שאם משהו זז, כל 5 שניות אנחנו מתבייתים עליו. לכן היום בתורים, בכל מקום אתה רואה מסך, בין קופת חולים, בין דואר, שכמעט כבר לא הולכים, אבל בפעמים האחרונות שהלכתי לדואר, היה שם מסך וראיתי את כולם בואים לשם, לא משנה שמה שמשודר שם, זה אוסף של סרטונים שרץ שוב ושוב ושוב ושוב, אתה מוצא את עצמך, רואה אותם, המצב שהמוח נכנס אליו הוא מצב שונה מאוד מהמצב של סתם, אפילו סתם בהייה או חלום בהקיץ, אתה שורף פחות קלוריות כשאתה רואה טלוויזיה, כשאתה שוכב במיטה ולא עושה כלום, זה דבר מדהים, גירוי הסופר נורמלי הזה גורם לנו לא לחוש משועממים, למרות שבעצם מה שאנחנו עושים זה פעולה רפיטטיבית משעממת של כלום.
אוקיי, אז אתה אמרנו איש רטוריקה, וכאמור, נדמה לי שכשאומרים לאדם הסביר רטוריקה, הוא חושב על מילים ועל נרטיב ומניפולציות טקסטואליות וכל מיני דברים כאלה, ואתה אומר יש פה משהו שיושב סבלימינלי כזה, תת-הכרתי.
יש גם גירויים סופר נורמלי של נרטיב. אתה רואה 5 דקות ראשונות של סרט, ואפילו שהוא סרט רע ומשעמם, אתה חייב לראות את הסוף. טלנובלות בנויות על זה. טלנובלות מושכות אותך בדקה האחרונה לראות את הפרק הבא שוב ושוב, כי אתה צריך את ההתרה. יש גירויים סופר נורמלי מכאן ועד הודעה חדשה, בתרבות הצריכה, מלח, שומן, כולם יודעים מה קרה עם מזון מהיר שהוחדרו אליו כמויות אדירות של מלח שאין לנו שום צורך בו, אבל אנחנו רעבים אליו משום שהסביבה שאליה אנחנו מותאמים הייתה חסרה במלח. מלח היה נדיר בה, מתוק היה נדיר בה.
מעניין.
היית יכול ללכת ימים שלמים בלי לראות כברת, אז כשהיית רואה כברת, היית צריך לאכול 0.5 קילו דבש, אתה מבין? היום יש לך כברת בכל בניין במכללה, ואנשים מכניסים מטבעות ואוכלים דברים מתוקים ולא בריאים. כן?
חבילת שוקולד. אוקיי, שוב, אני חושב על פוליטיקאים, אני חושב על אנשים שמעבירים מסרים, אתה מדבר על טכניקות השפעה. לסיכום אתה אומר, אם אני עכשיו מישהו ששם לעצמו כמטרה לשכנע אנשים, עזוב פוליטיקה, כי זה כאילו מסריח לשכנע אנשים לשנות את העולם.
אם אתה רוצה לשכנע אנשים, צעד ראשון, לך לביולוג.
סבבה. אחרי תקשורת, אחרי מנהל ומדיניות ציבורית, אחרי לעבוד על פיתוח קול, לך תקרא קצת ביולוגיה, תבין מה זה גירוי סופר נורמלי.
למשל, יש עוד הרבה...
ותדע איך להשתמש בזה ככלי שאתה יכול ממש לנהל אותו.
כן.
מאוד מעניין.
בשמחה.
דוקטור נמרוד ברם, על הצד האפל בעיניי, אני מוכרח להגיד, של הרטוריקה, אבל אתה אומר... זה שאנחנו מודעים לא אומר שאנחנו לא פחות נתונים להשפעה.
נפעלים.
קצת מבאס, והטמטום שלנו ינצח יום אחד, אבל בסדר. אם שמת לב, אני ישבתי על הכיסא הגבוה. אבל זו בחירה קטנה שלי, אין לה שום משמעות.
אין בעיה, לפעמים זה נורא מגוחך כמו עם השגריר הטורקי, אתה זוכר שניסו להשפיל אותו.
אחד הרגעים המביכים של הפוליטיקה הישראלית. דוקטור נמרוד ברם, תודה רבה.
בשמחה.
ואתם מוזמנים בכיף להזין לפרקים הנוספים של תקשורת זה. שיהיה המשך יום מעולה.
תקשורת זה. עורך ומגיש, דוקטור נועם פיינולץ.